ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעזרת השם, סיום הזמן זה בעוד שבוע, ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה. ביום שלישי הבא בעזרת השם, בליל סיום הזמן, אנחנו נערוך כאן זמן של סיומים, סיום של זמן, סיום של פרק ערבי פסחים שהגדרנו בשבוע שעבר שזה יקרא סיום, אפשר לסיים אותו כמו שמסיימים עם קדיש, וסיום של דף יומי למי שסיים בעזרת השם מסכת סוכה, וסיומים של בבא קמא אני מקווה בעזרת השם. לפנינו שבוע גדול של עבודה לקראת סיום, לקראת קו הסיום. קודם כל שזה יהיה ברור לכל אחד ואחד שלא יוצאים מהישיבה לבין הזמנים לפני יום שלישי, שזה יהיה ברור לכל אחד ואחד מצד האמת, מצד דרישות המדינה שעל מולנו. אז בעזרת השם ביום שלישי בבוקר אחרי תפילת שחרית נצא לבין הזמנים. ואני רוצה לנסות להתבונן טיפה בגדלות כדרכנו, מאמינים שמה שבונה את האדם זה מבט אל בגודל, אל הזמן הזה שנקרא בין הזמנים. בשבת הבא עלינו לטובה תהיה שבת מיוחדת. כל שבת היא מיוחדת, שבת זה דבר גדול, אבל יש לה ייחוד. היא שבת של סוף זמן, שבת של סוף זמן זה זמן של סיום, נקודה של סיום. חשבתי על משל, היא נקודה של איסוף, מתכנסים בה כולם בסיום. הרי מכל דבר במציאות צריך ללמוד. היה כאן בירושלים מרוץ, אני לא הייתי במרוץ כמובן, אבל המרוץ פירוש הדבר שאני ראיתי בדרך שיש קו סיום וכולם מגיעים לקו הסיום, וקו הסיום נפגשים, קו הסיום הוא מאחד את כל ההתחלות, ואלה שרצו מהר ואלה שרצו לאט, כולם מגיעים לקו הסיום, שם מתחברים עוד פעם, מתחברים בהתחלה ומתחברים בסיום. שבת של סוף חודש היא מאספת את האורות של החודש, של השבתות, אבל היא גם שבת של התחלה שמכינים בה את החודש הבא. כך היא מסורת ישראל, שבת של סיום חודש היא גם שבת מברכים, שמברכים את החודש הבא עלינו לטובה. מה זאת אומרת? אנחנו בעצם עומדים בתפילה לפני הדבר החדש הזה שקוראים לו חודש חדש, מתוך סיומו של החודש הזה. כך גם אנחנו בעזרת השם בשבת הבא עלינו לטובה, שבת של סיום זמן, שבת של התחלה לקראת התחלת החודש הבא עלינו לטובה. אותה תקופה נקראת בעולם הישיבות בין הזמנים, התחלה טובה, התחלה חדשה מתוך החודש הקודם, מתוך הסיום. מה המשמעות של הדבר הזה? מה הדרשות שאני אומר סתם באוויר? יש כאן רצף של עבודת השם, אין וקום שקוראים לו בין הזמנים. ביהדות יש וקום גם לא שם על פני השטח כשאדם יוצא מן העולם, וגם זה לא וקום כי אדם ממשיך לעלות יותר ויותר. אין נקודה של וקום בחייו של יהודי, אין דבר כזה וקום בחיים של יהודי, לא הלילה ולא היום ולא השבת ולא בין הזמנים ולא תשעה באב. אנחנו תמיד נמצאים ברצף אחד של עבודת השם, וגם בין הזמנים זה זמן של עבודת השם, של עבודה מיוחדת, של עבודת השם שנקראת בין הזמנים. מבקשים בשבת, מברכים, מתוך סיום השבת, כמו שאמרנו, מברכים, מבקשים על המשך הזמן והמשך החיים לקראת חודש חדש. בברכת החודש אנחנו מבקשים כלים שנוכל ליצור חודש טוב, ובעניין שלנו נוכל ליצור את החודש הזה שנקרא בין הזמנים, שהוא יהיה טוב. מה מבקשים שם? מבקשים כלים גשמיים, מבקשים חיים של פרנסה, מבקשים חיים של חילוץ עצמות, מבקשים על בריאות הגוף גם כן, על הצרכים שלנו בעולם הזה, אבל מבקשים גם על כלים רוחניים בכניסה אל החודש, אל הזמן החדש, אל הזמן שאנחנו קוראים לו בין הזמנים. ומה מבקשים? פלא שהתעוררתי אליו מתוך הדברים האלה. מבקשים פעמיים אותה בקשה. מבקשים חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, ושוב מבקשים אהבת תורה ויראת שמיים. מבקשים פעמיים על יראת שמיים, יראת חטא ויראת שמיים. מהי הבקשה כאן בזה? הרב זצ"ל בעולת ראיה מבאר את שתי הנקודות האלו, את שתי הבקשות האלה. הבקשה השנייה, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים. מה הדבק הזה, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים? בפרט שכבר ביקשנו בהתחלה חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא. מה השייכות של הדברים האלו? אומר הרב זצ"ל, הבקשה הזו, אהבת השם יתברך, היא אהבת התורה. אהבת השם יתברך היא אהבת התורה, כי יסודה של תורה הוא לעשות את האדם להולך בדרכי השם יתברך. ומהי הבקשה של העירה שמבקשים כאן? בקשת עירת הרוממות, הבקשה השנייה. מה זו עירת הרוממות? זו אותה עירה שמביאה את הרוצה להביא את האדם להידמות לבורא בדרכיו. אהבה, פירוש הדבר, מה זאת אומרת שאוהבים? אוהבים מישהו, משהו, ערך, פירוש הדבר שרוצים להזדהות עם הערך הזה, רוצים להיות קרוב אליו יותר. הרבה אנשים אוהבים את הבית, אז הם רוצים להיות בבית. אוהבים את ההורים, רוצים להיות קרוב להורים. אוהבים את הילדים שלהם, רוצים להיות קרוב לילדים. אוהבים את התורה, רוצים להיות קרובים לתורה. אוהבים את השם יתברך, רוצים להיות קרובים להשם. מה זה לאהוב את השם, להיות קרובים אליו? לבאר הרב זצ"ל, זו יראת הרוממות של ללכת בדרכיו. אהבת השם יתברך היא אהבת התורה. היא אהבת התורה, משום שאהבת התורה, יסודה של תורה, הוא לעשות את האדם להולך בדרכי השם יתברך. זה יסודה של תורה. תורה מביאה לידי גדלות. תורה מביאה לידי מבט עליון על החיים. זה תורה. עוסקים בארבע אבות נזיקין, עסקנו. עוסקים בקיום מצוות מצה בליל הסדר. אבל עצם העיסוק לאו דווקא בלימוד סוגיות המוסר של החיים, אלא עצם הלימוד מביא את האדם לידי גודל. העמל בתורה, העיסוק בתורה, מביא את האדם לידי עליונות. תורת השם היא מביאה את האדם לידי הליכה בדרכי השם. זה התרוממות מעל החיים. היחס אל החיים הוא מתוך הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה דרכיו של הקדוש ברוך הוא? מה ששייכים להשיג בו יותר. אומר הרב, זה מהו רחום מפתה רחום, המידות האלה של החסד ושל הנתינה. תורה מביאה את האדם לידי מדרגה של יראת הרוממות, לידי יראה עליונה, מצד עצם האמת של הדברים, לא מצד הפחד מהעונש, שזו יראה נמוכה, יראת התא. כך מבאר המסילת ישרים בפרק כ"ד את עניין יראת הרוממות. אבל המבקשים קודם לכן, לפני המדרגה הגדולה הזו, מבקשים חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חן. מה פירוש הדבר הזה ואיך מתחברים שני הדברים הללו? אומר הרב, ואני פעמים רבות אומר את זה בישיבה, ולכן גם קראנו למפגשים שלי השבועים עם תלמידים בישיבה, חיים שיש בהם, וכוונתי לפסקה הזו בעולת ראיה. מה זאת אומרת חיים שיש בהם יראת חטא? למה לא מבקשים יראת חטא? מה זה חיים שיש בהם יראת? מבקשים אהבת תורה? נבקש יראת חטא. מה זה חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא? מה פירוש הדבר? אומר הרב זצ"ל, הבקשה היא שתהיה יראת החטא מעורבת עם החיים. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם בתחילת חודש, לפני אתגר חדש, לפני אתגר חיים חדש, מבקשים שיעזור לנו ליישם את יראת השמיים בתוך מציאות החיים. מדוע? זה כל כך כאילו נכתב לבין הזמנים, והחיים בנויים תמיד מזמן וזמנים שבין הזמנים, וגם זמנים שאדם כביכול סיים את שנות הישיבה, הוא נכנס בעצם למצב של בין הזמנים. אז מה פירוש הדבר? יש אנשים שיש בהם יראת חטא, אבל אינה חזקה אצלם, ועל כן ביותם מתרחקים מהמון החיים ושעונם יהיו יראי חטא. יש הרבה אנשים שהם יראי חטא, אבל הם יראי חטא בבית הכנסת, הם יראי חטא כשנמצאים בתוך, ליד הרב שלהם, ליד ההורים שלהם, ליד מציאות שממילא מאלצת חיים שיש בהם יראת שמיים. יש הרבה אנשים כאלה, אבל היא לא חזקה אצלהם, היראת שמיים, היא לא יראה שלמה, היא יראה יותר נמוכה, ועל כן ביותם מתרחקים מהמון החיים ושעונם יהיו יראי חטא, כשהם רחוקים מהמון החיים, מהמולת החיים. הייתי רוצה ומעיז ואומר בעדינות, בזמן הם רחוקים, הם ברוך השם יהיו יראי חטא, אבל כיוון שיבואו בחברת החיים, אבל כשהוא יוצא מבית הכנסת, כשהוא יוצא מן הישיבה, יוצא מאותה מציאות, כשיוצאים מן החיים ויבואו בחברת החיים, כשיוצאים ויבואו בחברת החיים, במפעלים, בעסקים, תסור מהם יראת החטא. למה? מפני שהיראת חטא לא מגובלת להם עם החיים. היראת חטא היא ערך, אבל היא לא חלק מהחיים שלו, ולכן הבקשה היא על חיים שיש בהם יראת שמיים. ועבודה הגדולה שלנו, של כל אדם יהודי, ולפני חודש חדש מבקשים את זה על החיים של החודש הבא, מבקשים לגבל את יראת השם בתוך מציאות החיים, גם מחוץ לבית המדרש. בעולם שלנו, של היושבים כאן, בעולם המודרני, עולם של קירוב שמצמצם מרחקים, יכול להיות שרק ברגע שאדם יוצא מבית המדרש הוא כבר יכול להיות בחוץ, הוא כבר בין הזמנים. אני מקווה שלא בתוך בית המדרש, יש לנו בשביל זה תאים לעזור לנו, וזה קושי לא פשוט, ואנחנו חיים כולנו בתוך הקושי הזה. אבל זה קשיים של דור של משיח, של בירור אמיתי ונוקב באמיתיות של כל אחד בעבודת השם שלו. אבל כאשר יוצאים לבין הזמנים, זו כניסה אל המון החיים, כמו שהרב קוק אמר, זה כניסה אל חברת החיים במפעלים, במפעלי החיים ובעסקים. זה מפגש עם המציאות, מפגש עם המציאות בצורה שוטפת. זה לא אותה מסגרת שדובר עליה בתחילת הדברים. זה חודש מחוץ לבית המדרש, וצריך תפילה גדולה להמשיך את ההליכה בדרכי השם יתברך, שאותם הצלחנו להשיג בתוך הזמן, בלימוד התורה, בעבודת השם, להמשיך אותם להנהגות של החיים בין הזמנים. שם המפגש שלנו עם המציאות, וזה יהיה מתוך יחס, מתוך הליכה בדרכי השם, בדרכי השם יתברך, מתוך הלימוד תורה שלמדנו, ומתוך הלימוד תורה שנלמד גם בין הזמנים. לימוד התורה, כמו שפתחנו, פועל בנו רוממות, ומתוך כך יחס יותר מרומם אל המציאות. וכשנהיה הורים בעזרת השם, אז זה יחס יותר גדול אל הילדים, יחס עליון יותר, לא יחס פרקטי רק של מציאות חיים של תן וכך, אלא יחס עליון, יחס מרומם. וממילא היחס העליון הזה צריך להיות גם בין הזמנים, לכבוד הורים, לכבוד אחים, לכבוד אחיות. למדנו כאן בעולת ראיה שיסודה של תורה הוא לעשות את האדם להולך בדרכי השם יתברך. מהם הדרכים של הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לברר נקודה אחת כל כך מהותית. ריבונו של עולם הוא הנותן, ואנחנו כל המציאות היא מקבלת. ריבונו של עולם הוא נותן נתינה אינסופית למציאות, ואנחנו מנסים להידמות לדרכיו קצת, מהו רחום הפתה רחום. המציאות מקבלת. ללכת בדרכי השם יתברך זה להיות נותן. זוהי המשמעות של ללכת בדרכי השם יתברך, להיות נותנים. אנחנו באים עכשיו מן הבקום, גייסנו הבוקר קבוצה של תלמידים מהישיבה ודיברנו איתם. ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו, איזה תלמידים, איזה בנייה אנחנו מוצאים לתוך שורות החיים, כמה גאווה פנימית של עבודת השם. בזאת יתעלל המתעלל השכל ויתו אותי, אפשר להרגיש, לראות את התלמידים שלנו. ודיברנו איתם, הם נכנסים לתוך מציאות החיים, הם הולכים להאיר את דרכי החיים, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. זה בדיוק הדברים שאנחנו מדברים עליהם. בכל מקום שבו אדם נמצא צריך לומד התורה להיות נותן. אם צריך עזרה בבית בין הזמנים, לא צריך להגיד לו פה בבקשה תעזור. הוא במהות נותן, כי הוא הולך בדרכי השם, כי זו תורה. תורה זה לא איזשהו מדע ואיזשהו חוכמה שלמדתי מה זה ארבע אבות נזיקין. תורה זה התרוממתי להיות במציאות עליונה יותר. אני שייך לדרכי השם יתברך. כל המציאות שלי זה אור ונתינה ושפע לכל המציאות שעוטפת אותי. זו תורה. זו תורה גדולה, וזו יראה גדולה. יראת שמיים בתוך החיים. זוהי כוונת בקשתנו, שנצליח לתרגם את התורה שלמדנו לתוך המציאות. נצליח לגרום לכל מי שיפגש איתנו, בין הזמנים, זה בין הזמנים, זה בצבא, זה מה שקורה העולם בחיים. אני אומר, זה גם בחדר, זה גם סוג של קרוב ורחוק. כל מי שיפגש איתנו, ייפגש עם מציאות עליונה של תורה שמביאה לידי אהבת השם. וכדברי הגמרא ביום שבהם נחתום, שכולם כל כך יודעים אותה אבל כל כך צריכים ליישם אותה, אומרת הגמרא, ואהבת את השם אלוהיך שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה מסעו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו, אשרי ישיבת הכותל שלמדתו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, ראו כמה נעים מעשיו, דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. בעזרת השם, את זה אנחנו הולכים לבקש, ומזה אנחנו הולכים לצאת. חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, אבל זה מתוך מבט של גודל, מתוך חיים שיש תאבנו אהבת תורה ויראת שמיים, ובסייעתא דשמיא גדולה, ולכן מתפללים גם נצליח בעזרת השם, כל אחד ואחד מן היושבים, כולל את עצמי בתוך כל היושבים, בעזרת השם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.